חייב לחבר את המשפחה שפירקתי לפני שאני בונה אחת משני.
רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי, ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים, צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים לך שוקי, מה שלומך?
טוב, מה נשמע?
בסדר, גמור, נהדר, וצהריים טובים לאורחת היקרה שלי, שירלי, אהלן, מה שלומך?
בסדר, מעולה, תודה.
יופי, אז אנחנו קודם כל נתחיל את התוכנית שלנו כדי שיהיה לנו קצת וייב עם השיר התעוררות של שם טוב לוי.
Yeah.
אוקיי, אז אחרי שיר כזה, שבאמת היה מלא 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 בכיף כזה, והתעוררות שכזו, עם החום הזה שיש לנו פה, אז עכשיו בהחלט אפשר שוב לפנות לצופים ולמאזינים, ואני מאוד מאוד שמחה שאתם כאן איתנו, בתוכנית נפגשים מחוץ הקופסה, ונמצאת איתנו עורכת שירלי. אני רוצה לתת שני מספרי טלפון, אחד לטלפון במידה ומישהו ירצה להתקשר ולשאול את שירלי איזושהי שאלה, או לשלוח אלינו לוואטסאפ, אז מספר הטלפון שלנו 03-677-3636, ומי מכם שירצה לשלוח אלינו הודעה לוואטסאפ, שאפשר לשאול את שירלי כל דבר או אותי, אז מוזמן לעשות זאת ל-053-807-1213. אז בשבוע שעבר, חברים, היה כאן אורח, אמיר, שהגיע לכאן בעצם לדבר על כל הנושא הזה של שיווק. אני החלטתי שאת התוכניות האלה, בתקופת האחרי או עדיין בתקופת הקורונה, אי אפשר כבר לדעת אם אנחנו בתוך שלב א' או נכנסים לשלב ב'. anyway, אני החלטתי את התוכניות האלה להקדיש לטובת... איך אנחנו יכולים בעצם לעזור, לקדם, לצ'פר עסקים בכל מיני דרכים. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וזאת תהיה תרומתנו הצנועה, מה שנקרא, לבעלי העסקים הקטנים והבינוניים בארץ, ואולי גם לעסקים הגדולים יותר. ובשבוע שעבר הגיע לכאן אמיר, שבעצם אמיר נתן כל מיני טיפים בעניין הזה של קידום וקידום אורגני ושיווק, ואמרתי לעצמי, מה יותר נכון מלעשות את החיבור ולעשות את ההמשכיות, כמו במצגת טובה, שבעצם שקף יוביל לשקף ותוכנית תוביל לתוכנית, ואם הבסיס שלנו היה שיווק, אז אם לעשות שיווק, לעשות אותו בצורה הטובה ביותר, ואם לעשות אותו בצורה הטובה ביותר, אז להביא את המלכה, את האלופה, שירלי, אז שירלי יקרה, אחרי שאני עשיתי כזה פתיח.
לגמרי, מגיע לך, הלוואי שיכולתי לחבק אותך.
נעשה כזה. הנה, נעשה קעקוע לקעקוע, תראי, ראית פעם חיבוק קעקוע?
וואי, נכון.
בבקשה. זה עוד לא היה פה, חיבוק קעקוע. במקום חיבוק געגוע. אז בואי ספרי לנו, שירלי, ככה, גם קצת על עצמך, וגם באמת אחר כך אנחנו נעבור לדברים שהם יהיו הרבה יותר פרקטיים. אז הבמה שלך, בכבוד.
כן, אני אשמח לתת לנו כמה כלים פרקטיים, שאנשים באמת יצאו עם משהו ככה.
ברור, יצאו ועוד איך, תראי.
אוקיי. אז אני בעצם מגיעה מתחום של...
רק תדברי למיקרופון.
סליחה, מהעולם הגרפי. יש לי סטודיו לעיצוב כבר 20 שנה.
וואלה.
ובעשר שנים האחרונות נכנסתי לתחום הפרזנטציות. ממש ממש במקרה, לא משנה, סיפור ארוך, אבל נדלקתי עליו, כי נורא מעניין, מלא סיפור, מלא רגש, גם הגרפיקה, קומפוזיציה, עיצוב, הכל הכל נמצא בפנים. ושיווק כמובן שהזכרת קודם. ולספר סיפור, הכל נמצא בפנים, וממש נכנסתי לזה חזק, והיום בעצם מה שאני עושה, אני גם כמובן עושה מצגות, אני גם מעבירה סדנאות, זה רוב העיסוק שלי, אני מעבירה סדנאות בארגונים ומלמדת את העובדים איך לגשת נכון למצגת. יש היום נטייה ליפול על השקפים, אז אני מלמדת כל החשיבה שלפני כדי להגיע לתוצאה מקסימלית ובמינימום זמן, ואני מפתחת גם חומרי הדרכה, שזה מאוד כיף, נכנסתי לעולם הזה, זה ממש כל עולם ההדרכה הוא מרתק בעיניי.
נכון, אני שם גם עמוק מאוד.
כן.
לא בצד העיצובי, אלא בצד ההדרכתי.
לא, אז אני גם, זה כן, שילוב של שני הדברים, וזה לגמרי, נורא מעניין.
לגמרי.
ופתחתי קהילה לפני כמה חודשים, שדרך זה הכרנו בעצם.
נכון, נכון.
ונורא כיף, כי באמת פתאום...
אז תגידי את שם הקהילה, כי לא כולם מכירים, אז זו הזדמנות, נכון. כדי שיצטרפו ויחברו עוד אנשים טובים ונחמדים.
כן, אנחנו צומחים ממש יפה. הקהילה נקראת Now You're Talking, ואני ממליצה באמת להצטרף, כי אני רואה שבאמת אנשים נורא נהנים להתייעץ, לשתף, לתת טיפים, כלים. גם אני לומדת המון. זאת אומרת, באמת, גם אני גיליתי שמון דברים שידעתי קודם שאני לא יודעת, אבל עכשיו גיליתי המון דברים שאני לא יודעת, ואנשים מגיעים מתחומים שונים, וגם יש שיווק, גם הדרכה, גם משאבי אנוש, הכל, יועצים ארגונים, כולם.
נכון.
נורא
אני, כיף. אני חייבת להגיד שבעצם התוכנית הזו של נפגשים מחוץ הקופסה, חשוב לי באמת להביא לכאן אנשים שיש להם איזשהו ערך, אנשים שמעבירים איזשהו מסר, משהו מאוד מאוד ערכי. ובתקופה הזו של הקורונה, אני בן אדם אופטימי, ואני נוטה תמיד להסתכל ולחפש את החצי כוס המלאה, או יותר מחצי כוס מלאה, כי אם רוצים להסתכל, אפשר לראות כוס מלאה, זה רק שאלה של בחירה כמו כל דבר בחיים.
זה עובר מיד
כשרואים
אותך דרך אגב.
כן? וואלה, תודה. אז את לא הראשונה שאומרת, אז זה טוב, זה כיף, זה כאילו מחזק, שאני יודעת שזה מה שעובר.
כן, לגמרי.
אמיתי. ובתקופה הזו של הקורונה טיים, מה שנקרא, למרות שאני לא אוהבת להשתמש במילה קורונה, אז לא יודעת, במקורונה, בספגטי האלה, אז יצא לי להכיר המון המון אנשים טובים דרך הפייסבוק, וגילוי נאות, זו פעם ראשונה שאנחנו פייס טו פייס, אנחנו רק הכרנו דרך החלונות, הריבועים של הזום, מה שנקרא, והתקופה הזו זימנה לי, כמו שהיא זימנה לאנשים רבים אחרים, היכרויות מסוגים שונים ומגוונים, ואני אומרת, את מה שאתה מחפש, וזה תמיד אמרתי גם לילדים שלי, את מה שתחפשו, את זה תמצאו. וכשבן אדם מחפש משהו איכותי, הוא מוצא משהו איכותי. אז את ישבת על השאלה שלי בצורה מאוד מאוד צנועה, הייתי אומרת, ואין הנחתו מעיד על יסתו, אבל יעלה לך זר ולא פיך, וזה המקום שלי לא כזרה, אבל כדי להעלל. ואני חייבת להגיד לך, שירלי, את אחד האנשים הכי מדהימים שאני פגשתי בתקופה הזו, אני אומרת לך את זה עם, באמת עם אהבה, כאילו באסה שאי אפשר להתחבק, אולי אחרי זה נמצא משהו להתעטף, לא יודעת. כן, ממש. אבל את באמת, אחת האנשים מאוד 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 מקסימות שיצא לי לפגוש ברשת, ואני לא יודעת שום דבר, זה גם לא רלוונטי על העולם הפרטי שלך, על חייך הפרטיים, אבל אני יודעת כן להגיד כמה את מקדישה והקדשת ועדיין מקדישה ללא תמורה כספית. שום כסף, שום דבר, כל מה שביקשת זה רק שאנשים יהיו קשובים, ומי שרוצה מוזמן לכל פגישות הזום כאלה ואחרות, וכמה ערך נתת, ואני לא מדברת על כל הדברים המגניבים האלה שאת מן הסתם תראי אותם כאן, את חלקם לפחות היום, ותסבירי ותתני טיפים, אני מדברת כמה ערך כשמסתכלים על זה, וזו הסיבה העיקרית גם שאת כאן, כי אפשר היה למצוא אולי עוד אנשים טובים בתחומם בנושא הזה, אבל הערך הזה שאת נתת, להראות שאיך שבתקופה כזו קשה, להתמקד בטוב, להתמקד בעשייה, למשוך אנשים, לשבת בסבלנות, בסבלנות. אני עוקבת אחרייך, לא בקטע של בלש, אלא בקטע של הערכה, כן, כי המילה לעקוב, את יודעת, זה נשמע כזה עוקב אחרייך. אבל באמת, לעקוב מהמקום המכבד והמחבק, לראות באיזה סבלנות את עונה לכולם, איך את מגיבה לכולם, אם צריך גם באופן פרטי, אז באופן פרטי, וזה לא דבר שהוא ברור מאליו, ממש לא. וכשהיינו ככה, כי את באמת מרגשת, אמיתי, כי את באמת מרגשת, וכשהיינו ככה בלב ולליבה של התקופה הזו, אז ראיינו אותי חברים, אמיתים מהרדיו, וככה ביקשו לדעת, אתה זוכר שוק את הרעיון שעשית יחד עם אראל? אמרו לי, טוב, את דוקטור לפסיכולוגיה, איך את חושבת תהיה התקופה אחרי? אנשים יהיו טובים יותר, יהיו טובים פחות, יהיה איזשהו שוני. ואני, כמו שאני טיפוס אופטימי, אמרתי שאני מקווה שכן, למרות שאני כבר רואה שמי שהיה איכס בלשון המעטה ובעדינות, הוא נהיה איכס בריבוע או או, כן, אני רואה את זה על הכביש לפחות, ולא נכנס לזה כדי לא להכיר את האווירה. ובהחלט, אנשים שהם טובים, כמוך, שהם ערכיים, היה להם את המקום והייתה להם את הבמה לתת מהטוב שלהם ולתת מהערכיות שלהם, ועל כך תודתי הגדולה לך. אני חושבת בשם, אני בטוחה, לא חושבת, בשם אלפי אנשים, לא יודעת מי יצפה בזה אחר כך, מי יראה, אבל אני בטוחה שעל הדברים האלה שאני אמרתי עכשיו, יחתמו עשרות, מאות של אנשים.
וואי, איזה כיף, אני אומרת לך, חיננית, לא הכנת אותי לדבר הזה.
אני לא צריכה להכין. גם את לא הכנת אותי שאני אפגוש באדם כזה מדהים, ובאמת, שנותן ושתורם. ולעומת זאת, יכולתי, את יודעת, לפגוש ולראות אנשים שעל פיפס קטן, הם כבר רוצים על הזומים שלהם כל מיני כספים, וזה לא שאני לא אומרת שזה לגיטימי. לגיטימי. אנחנו נמצאים בתקופה כזו עם קשיים כאלה, וכמו שאמרתי, הרצון הוא כמובן גם עכשיו לתת טיפים, לעזור לבעלי עסקים, לא משנה מה הגודל. אבל יש ויש, ובהחלט נגעת לליבי, אז תודה רבה. כבוד לי ולנו שאת פה. ממש.
ממש חבל הזמן, אין לי מה להגיד, באמת.
אוקיי. אני הייתי שמחה ככה לשמוע, אני יודעת שאמרת שאת עם הסטודיו כבר 20 שנים, אבל ללכת טיפי אחורה, ואיך התגלגלת אל המקום הזה? איך פתאום יום בהיר אחד בן אדם אומר, זה מה שאני רוצה לעשות, או שהיו כיוונים אחרים, היו דברים אחרים? מעניין ככה, כדי לתת, את יודעת, גם טיפים מהמקום הזה, לנערים, לנערות, אנשים שאולי לפני גיוס, אחרי גיוס, שיצאו עכשיו, מחפשים עבודה, מתלבטים, מתחבטים. היום בראייה לאחור, שאת מסתכלת פרספקטיבה, ואת אומרת, וואלה, 20 שנה מאחוריי, זה ים בשל זמן, זה מיליונים של שעות ניסיון.
ממש.
אז יאללה, שוט.
וואו, ללכת כל כך אחורה. אוקיי, עכשיו ששאלת, זה גרם לי לחשוב על הבן שלי, ואני אחבר את זה באמת למה. אז נכון, אז אני באמת, אני רציתי בכלל ללמוד ארכיטקטורה, ולא קיבלו אותי לאף... אף,
מזל.
כן, בדיעבד, לא הייתי שורדת שם. אבל התקבלתי למכון הטכנולוגי בחולון, היום הוא נקרא HIT, והתקבלתי, חצי התקבלתי, כי לא התקבלתי לעיצוב תעשייתי שרציתי, אבל נפתחה מחלקה חדשה שנקראה עיצוב האומנות, והתקבלתי אליה, כנראה כל אלה שהיו כזה בסימן שאלה התקבלו, ובעצם למדנו הכל. למדנו עיצוב תעשייתי ועיצוב גרפי ועיצוב פנים וזה, ואחרי, זה היה לימודים של 4 שנים, ואחרי שנתיים הרגשתי שנשבר לי, שאני מרגישה שאני לא לומדת שום דבר, אבל מה שכן, למדנו שם צילום, והמורה היה בועז טל, שהוא היה פשוט באמת, הוא היה מדהים, ונדלקתי על זה, הוא פשוט הדליק אותי על התחום, ואמרתי, אני עוזבת ואני הולך ללמוד צילום, אם אני ארצה אני אחזור. לאימא שלי אמרתי שאני אחזור. והלכתי באמת ללמוד צילום גיאוגרפי, והתחלתי גם לעבוד אצל צלם.
מה זה אומר צילום גיאוגרפי? תפרטי לצופים שלו.
נכון, זהו, זה כבר, אני חושבת שגם זה כבר לא קיים.
אוקיי, אבל את יודעת, להשאיר את הידע בקטנה כזה.
זה אומר צילום יותר בטבע. היינו מסתובבים בכל מיני מקומות בארץ ומצלמים, וזה היה פשוט תענוג, חוויה לא נורמלית. שנה שלמה, למדתי המון, ואז גם התחלתי לעבוד אצל צלם, כי באמת אז אמרו לנו, אם אתם רוצים באמת להתמקצע, אתם צריכים לעבוד בסטודיו. ועבדתי אצל צלם בשם דיוויד גארב, אנחנו עדיין בקשר, אני מקווה שהוא יראה את זה אחר כך. והייתי אסיסטנטית למשך, אני חושבת, 5 שנים, אסיסטנטית לצלם, ובמקביל גם למדתי והכל. ואז התלבטתי, אמרתי, רגע, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה עיצוב, אני רוצה צילום. ופשוט באותה תקופה הגיעו המון אנשים לסטודיו לצלם. בעיקר מתחום החקלאות, ולא היה להם, לא היה להם חומרים גרפיים, לא היה להם קטלוגים, ברושורים, אתרים, ואמרתי, יאללה, אני אעשה אותם. אז ככה איכשהו הגעתי לתחום של העיצוב, פתחתי את הסטודיו, ההורים שלי הזהירו אותי, אמרו לי, אל תלכי להיות עצמאית, זה כבד, זה קשה, זה... הלכתי על זה בכל זאת. היום אני שמחה על זה מאוד. קשה לי לראות את עצמי שכירה, כי אני כבר כל כך הרבה שנים בתחום, אבל אני שמחה יותר שבאמת הלכתי עם מה שהרגשתי. זאת אומרת, שעזבתי את הלימודים, כי הלכתי באמת בעקבות מה שהרגשתי שמעניין אותי, וזה מחבר אותי באמת לבן שלי, כי הבן שלי היום הוא בכיתה י' א', אבל באמת שהוא נרשם לתיכון, הוא התלבט בין ללכת למחשבים, ללכת למגמת מוזיקה, כי הוא מתופף. אמרתי לו, יותם, לך עם הלב שלך, התשוקה שלך, איפה שאתה נהנה, זה שם, שם המקום שלך. מחשבים וזה, כי הוא יודע לעשות המון דברים, והוא טוב בכל מיני דברים, איפה שהתשוקה שלך נמצאת. והוא הלך על זה, ווואו, זה הדבר הכי טוב שקרה לו בחיים לפי דעתי.
איזה כיף, אני גם חושבת שבאמת צריך ללכת עם האמונה ועם התשוקה, למרות שבארץ קשה מאוד בהמון המון תחומים, עם הבן שלי למשל, מחפש נואשות ממש למצוא את עצמו בעולם הזה של עיצוב סאונד עם כל הכישורים שלו והידע שלו, וזה משהו שהוא רק ככה מתפתח כרגע בארץ. ועם כל זאת אני אומרת, אוקיי, תמשיך עם המקום הזה של ללכת ולחפש את משרת החלומות שלך, לצד מה לעשות שצריך לפעמים לעבוד גם בדברים שאנחנו לא בדיוק מסעת נפשנו, אבל צריך כן להכניס את פרוטה על הכיס, מה שנקרא.
כן, אפשר ללמוד במקביל, גם באינטרנט, גם בחול, באיזה קורסים בחול. יש כל כך הרבה דרכים היום.
ללמוד הוא כבר...
סיים את כל ה...
בדיוק, היום המקום ללכת ולעסוק, וממש לעבוד בזה. אז בעצם מי הלקוחות שלך?
מאוד מאוד מגוונים. אני עובדת מצד אחד עם משרד החינוך, משרד הבריאות, הרבה מעולם הפארמה, חברות כמו טבע, אבוי, בית חולים שיבא, בית חולים אסותא, חברות הייטק כמו צ'ק פוינט ואורבוטק ואלגוסק.
יש משהו משותף להם?
כולם עושים מצגות. כולם עושים פרזנטציות.
גדול, גדול, אוקיי.
הכל, הכל באמת, מה שמשותף לכולם, וזה גם משותף בחברה עצמה, זאת אומרת, זה מדובר במחלקות שונות. זאת אומרת, זה יכול להיות שופרסל מחלקה אחת ובנק מזרחי מחלקה אחרת, אבל מה שמשותף לכולם, שכולם צריכים להעביר מסרים. וכולם יודעים שהם צריכים לעשות את זה טוב. אני חושבת שזה כל כך, מאז שטד יצא לאוויר ככה, אני חושבת שהמודעות נורא, נורא גדלה, ואנשים פשוט מבינים שזה מה שהם צריכים. וזה נורא כיף לראות, כי זה פשוט עובר ממחלקה למחלקה. פעם חשבו, אוקיי, זה רק לאנשי שיווק, הם צריכים... לא, ממש לא, גם נכון, QA וגם נכון, מחלקת נכון. פיתוח, וכולם נכון. צריכים את זה.
אז בעצם לקוח פונה אלייך, והוא אומר לך, אני צריך מצגת שתדבר על א', ב', ג', ואת צריכה בעצם להיכנס לנבחי העסק, לפצח, לדעת מה המטרה שלו, מה העסק הזה רוצה למכור, מה הבידול העסקי שלו, מה החזון שלו, המטרות שלו, היעד שלו. את צריכה ממש להכיר את העסק כדי לתרגם את כל זה אחר כך לויזואל לצד כתיבת תוכן.
נכון, זהו, זה אפילו כתיבת תוכן לפני הויזואל.
כן.
וזאת הסיבה שזה כל כך מעניין, כי כל פעם אני נכנסת לתחום אחר, יש תחומים שאני כבר עושה ככה, התעסקתי איתם הרבה שנים, אז אני כבר זורמת בהם. אבל זה מעניין, כן, זה פעם אחת יכול להיות משהו באמת מעולם הפארמה, ופעם אחת זה בכלל משהו שקשור לעולם הביטוח, מאוד מגוון. וזה מאוד כיף להיכנס כל פעם לעולם חדש, ללמוד מושגים חדשים, והכתיבה באמת, זה מדהים איך אפשר לקחת כל דבר למקומות אחרים. לפעמים אתה פשוט משנה קצת את הניסוח וכל הסיפור משתנה, ואז באמת כל המצגת עצמה, כל הוויז'ואל משתנה, ואתה מספר סיפור חדש לחלוטין, ממה שבאת איתו.
תגידי שירלי, לבעלי עסקים שהם עסקים של בן אדם אחד, שניים, שלושה, עסקים שהם באמת עסקים קטנים. כל הנושא הזה, כל התחום הזה של הסטורי טלר, האם זה משהו שאפשר ללמד אותו? האם זה משהו שהוא... אפשר לפתח אותו אצל אנשים, או שאת אומרת, לא, חובה שיפנו לאנשי מקצוע כמוך.
לא, בטח שאפשר לפתח, גם אני לא נולדתי ככה, למדתי את זה. כשאני נכנסתי לתחום הפרזנטציות, למדתי את זה לבד. זה פשוט כבש אותי, ופשוט למדתי וקראתי, וראיתי המון סרטונים, וקראתי המון ספרים. וכמו שאני פיתחתי את זה, כל אחד יכול. פשוט צריך, יש איזה כמה, כמו שלבים שצריך ללכת לפיהם, ופשוט להתחיל לתרגל אותם, וכל הרעיון זה, מאחורי סטורי טלינג, זה לחבר שביבים של מידע. ליצור ביניהם איזשהו חיבור, איזשהו קשר. כי אם אין קשר, זה באמת, אוקיי, פרטים, שביבי מידע שלא קשורים אחד לשני, ואז אנשים לא יכולים לזכור אותם. ברגע שיצרנו קשר ביניהם, וואלה, יש פה סיפור. פתאום זה בא אחרי זה, וזה בא לפני זה, וזה בא מתחת, וזה כל הרעיון.
אז הכל צריך להיות בעצם תהליכי לקחת את הזמן ולא לרוץ, ואנחנו נעשה לנו גם עכשיו איזושהי אתנחתה מוזיקלית.
זה כיף, עכשיו חיברת את זה, יפה.
לגמרי, צריך.
נחל לי הסימון אחרי שתי
שנים. בדיוק, חייב. אז אנחנו נקשיב ונאזין לאריק איינשטיין עם השיר סלעת. שירלי בחרה, ואני שמחה שבימים האחרונים
את קצת... כמה אני שומעת אותו בזמן האחרון, כן.
קצת נוסעת לאט, צריך. תודה.
נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב, הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר, סלעה. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר. צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלון, ואני חושב הפועל שוב הפסידה, ואיזה מסכנים האוהדים שאוכלים להם את הלב. סע לאט,
סלעה תן לה מחשבות לרוץ לכל הכיוונים לא יתחילו בלעדינו סלעה סלעה נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב מחר אני יקום מוקדם תראה יהיה בסדר צבי אומר שקשה לו למשום ונגמרו לו הטיפור ואני חושב אני חושב עליי ואין שאת יודעת לפנק אני אוהב אותה סע לאן סע לאן זוכר שנסענו לאילת ירדנו אל המים כולם היו בראשך שרנו ביטלס הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר צבי אומר שגילו כוכב שיש עליו חיים ואני חושב עוד מעט זה עזר ורק שלא יעוף איזה רימון ונלך לעז הזה סע לאט סע לאט תן לה מחשבות לרוץ בכל הכיוונים לא יתחילו בלעדינו סע לאט סע לאט תן לה מחשבות לרוץ בכל הכיוונים לא יתחילו בלעדינו סע לאט נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב.
טוב, אז סע לאט עם אריק איינשטיין, אחד השירים המקסימים והמדהימים. וכשאנחנו מחברים את זה לעניין של המצגת, אז צריך לעשות איזושהי פאוזה, ומה הכי חשוב לפני שאנחנו מתחילים את המצגת?
השאלה הכי חשובה.
וואלה.
אוקיי.
שאלת המפתח.
לגמרי,
לגמרי. זה מיליון דולר.
זה מי שבאמת רוצה להתחיל לעבוד, זה הכי חשוב, התשובה הזו. קודם כל, לא לגעת בשקפים. השקפים תמיד בסוף, זה מה שאני תמיד אומרת, להשאיר אותם לסוף התהליך. כי אם לעבוד ככה, באמת זה לעבוד חכם, נחסוך הרבה זמן, נראה שלא כל השקפים רלוונטיים, ולכן צריך קודם כל להתחיל מהקהל. בפרזנטציה, הקהל הוא זה שעובר איזשהו שינוי, הוא עובר מסע. שינוי זה אומר שעובר איזשהו שינוי חשיבתי, הוא הולך להבין משהו שהוא לא הבין קודם, שגם הולך לגרום לו לעשות איזושהי פעולה שהוא לא ידע, הוא לא עשה קודם. ולכן הוא עומד במרכז, וצריך להבין אותו, צריך להבין מה עובר לו בראש כשהוא נכנס לחדר. אם אני עכשיו אכנס לאיזשהו חדר וישבו שם 20 אנשים, כשאני נכנסת, עוברים להם כל מיני מחשבות בראש על הנושא שעליו אני מדברת, וגם עליי. מכירים אותי, לא מכירים אותי, ראו אותי אולי פעם באיזושהי הרצאה ובאו מוכזבים, או מצד שני באו ממש בכיף, איזה כיף, על הנושא שאני מדברת, הכל, אני צריכה להבין מה עובר להם בראש.
אני עוצרת אותך, סליחה רגע. את בעצם מדברת, נגיד עליי, חיננית, שמכינה את המצגת והיא זו שמעבירה. Mm-hmm. יכול להיות גם מצב שאולי לקוח יבקש שתכיני לו מצגת והוא זה שמעביר.
כן, ואז אני עושה את התהליך איתו, בטח.
אוקיי, כי זה שני דברים שונים לגמרי.
כן, אם אני כותבת את המצגת ובאמת מדברת אותה אחר כך, מעבירה אותה, אני עושה את זה עם עצמי.
ברור.
ואם אני, כן.
מן הסתם.
ואם אני עושה את זה עבור לקוח, אני יושבת איתו ועושה את זה. כי הוא באמת מכיר את הקהל שלו הכי טוב, ואני פשוט צריכה לדעת מה
לשאול. אז איתו את עושה את התהליך שבעצם את עושה עם עצמך לבד, אוקיי? אז כל התהליך הרפלקטיבי שאת עושה עם עצמך, זה את עושה איתו להגיע בעצם לפיצוח ולזקק את הדברים כדי ש... זה יענה לו על הצורך. אז יש פה בעצם שני מהלכים שהם דומים, ושונים, או שיש עוד מהלך, או שיש עוד אופציה שאני כרגע לא חושבת עליה.
לא, לא, זה בסדר, את מבינה נכון. המטרה היא באמת לדעת מה לשאול אותו, כי אנשים הרבה פעמים אומרים, כן, כן, אני מכיר את הקהל שלי. בסדר, בוא נלך קצת יותר לעומק, כי גם בדרך כלל הקהל הוא לא קהל הומוגני. יש כאלה שחושבים ככה, יש כאלה שחושבים ככה, הוא תמיד הטרוגני, וצריך לדעת מה עובר לזה בראש, ומה עובר לזה בראש, ומה לזה, כי כשאני אתחיל לדבר, אני רוצה שכל אחד מסוגי הקהלים שיושבים בחדר יבין שאני יודעת מה עובר עליו, שאני רואה אותו, שאני יודעת לתת לו מענה לצרכים שלו. אבל כולם, בסופו של דבר, אני צריכה להחליט איך הם כולם יצאו מהחדר, וזה באמת החלק השני של התהליך הזה, של השלב הזה, להגיד, אוקיי, אני יודעת מה מטריד אותם, מה מפריע להם, מה הם היו רוצים לדעת, אבל עכשיו אני צריכה להחליט איך אני יוציא אותם, מה אני רוצה שהם יחשבו בסוף, ולמה שהם יחשבו את זה, ומה אני רוצה שהם יעשו. וזה חלק שהוא הכי קריטי, כי זה מה שיוצר את עמוד השדרה, תמיד אני אומרת להרצאה שלנו. אם אני לא יודעת לאן לקחת את הקהל שלי, איך אני אקבע לו את התחנות בדרך? זה הכי, הכי, הכי הגיוני הרי באמת לחשוב ככה.
זאת אומרת, זה שמציג את המצגת, כשאני יושבת עכשיו וככה שומעת אותך, למרות שאני עושה את זה עשרות של שנים, יש לו איזשהו תפקיד של מנהיג, תפקיד של מוביל.
נכון, לגמרי.
זה לא רק מישהו שאת אומרת, עכשיו הוא מנהל משהו, אני לא חייבת להיות בתפקיד ניהולי. אבל כרגע אני מנהלת את הקהל שלי. ולכן מרכיבים שיושבים לי במקום אחר כשאני מנהלת XYZ, הם נכנסים למקום הזה כמו שאני מנהלת עכשיו את השידור, לצורך העניין.
זה בדיוק אותו דבר. את זאת שקובעת את האג'נדה, ואת מנווטת את הקהל לאן שאת בוחרת, הוא אפילו לא יודע. זאת אומרת, את לא אומרת לו, את לא מראה לו, לפעמים מראים לו את התחנות, אבל כן. הוא לא באמת יודע מה את שותלת לו בראש בסוף, איזו מחשבה. אבל את ממש לוקחת אותו ביד לשם ומנווטת אותו לאט לאט בין התחנות, עד שבאמת כשהוא יוצא מאחר הוא יגיד, וואלה, נכון, היא צודקת, זה באמת ככה וככה וככה. ואני לאט לאט צריכה כל הזמן להוביל אותו לשם, לדחוף אותו לשם. כשהדחיפה הזאת זה כמובן בעזרת מה שאני אומרת, זה בעזרת שפת הגוף שלי, אם אני מתלהבת ממשהו או באמת מחזקת משהו או מפתחת איזשהו דיון על משהו, מבינים שזה חשוב, וכמובן בעזרת השקפים, סליחה, וכמובן בעזרת השקפים, שגם דוחפים את הקהל שלי קדימה, כי אם אני באמת יודעת מה אני רוצה להגיד, ויודעת מה הסיפור שלי, אז זה גם יעבור בשקפים. אז אחר כך תכף נוכל לראות גם את הדבר הזה.
עוד שאלה שמעניינת אותי, האם נכון שאת אמרת שאת עוד לא נוגעת בשקפים, ואת רק ככה יושבת ורושמת ולפצח וכאלה, אבל האם את קודם מגיעה אל המטרה, אל היעד, ואז את הולכת ברוורס, או זה נבנה?
אני, בדיוק, אני הולכת קודם אל המטרה, ואז ברוורס, נכון. כי אני יודעת שבלי זה יהיה לי נורא קשה לי לבנות את התחנות, ואני גם יודעת שאני צריכה להגיד לקהל שלי מראש לאן אני לוקחת אותו. להגיד לו, אני רוצה שתצא מכאן ככה וככה וככה, ועכשיו בוא תשמע למה. עכשיו אני אתן לך את הרציונל.
מעולה, זה בדיוק כמו תוכנית עבודה, זה בדיוק כמו שלפני שנים רבות שהייתי מורה ממש בבית הספר, והייתי אומרת שאני קודם מכינה את המבחן, ואחרי זה אני מלמדת את החומר, את הילדים, היו מסתכלים עליי ככה. אבל זה בדיוק זה.
אבל זה באמת נכון, כי אחרת אנשים יושבים חסרי סבלנות, כאילו, אם אני בסוף יבוא ויגיד להם, אוקיי, אז רק אחרי 10 דקות, זה באמת, עד אז הם כבר איבדו עניין. הם רוצים לדעת למה הם באו, שאני באמת אתן להם ערך, והנה בואי עכשיו תוכיחי לי את מה שאת רוצה להגיד.
לגמרי.
אז כן, אז אני רואה באמת שזה תמיד עובד, ועצם העובדה שעושים את החלק הראשון של ההבנה של הקהל, זה מאוד עוזר, כי אני יודעת ישר איך לפנות אליו, כשאני מתחילה את השיחה שלי, את ההרצאה שלי. אני יודעת להגיד לו למה הבאתי אותו, כי הגדרתי איך אני רוצה שהוא יצא. אני יודעת איך עכשיו להסביר לו למה, כי נתתי את הסיבות, הסברתי את הסיבות למה אני רוצה שהוא ירגיש ככה, ובסוף אני בעצם נותר לי לסכם. אז זה בגדול מין איזשהו שלד שנוצר, שהוא צריך עכשיו לפתח אותו בפנים, אבל אין פה הרבה, פתאום לא צריך ללכת לאיבוד, ואין הרבה שאלות. זה נורא ברור, כותבים את התוכן לכל תחנה בדרך, ואז מחליטים אם כל תחנה צריכה שקף או לא.
מדהים, 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 מדהים.
כן,
מדהים.
פשוט יותר ממה שחושבים.
מדהים, מדהים, מדהים. אז אנחנו נעשה עכשיו ממש איזה פאוזה, נשמע את השיר "אם אתה בסביבה" של אריק סיני, ומיד אחרי השיר אנחנו נעבור ככה לפסים פרקטיים יותר.
שכחתי שבחרתי את השיר הזה, עכשיו הזכרת לי.
את רואה איזה מזל שהכינותי שיעורי בית.
לגמרי.
רחוב ישן בצהרי היום, לצדיו בתים עם גג אדום, במספרה ממול יושב אנטון. מסתבר פסי רכבת חוצים שדה וגשר מעל הפסים חוצה מכולת בית מלון בדואר בלי חלון כן כך נראית העיירה שלי אם תעצור אולי תראה אותי ואם אתה נמצא כבר בסביבה תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי הנפח את הפח התח ועוד כמה חורים קטח הוא בונה חלון לבית המלון מתפרנס גברת שמיד אשתו של הקצר תמיד אומרת זה המצב עשבים שוטים כלבים וחתולים כן כך נראית העיירה שלי אם תעצור אולי תראה אותי ואם אתה נמצא כבר בסביבה תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי
תודה לך אריק סיני, אם אתה בסביבה, תישאר בסביבה עוד הרבה הרבה שנים, יש לך פה מעריצה לגמרי, כן, כן, כן. בכלל כל השירים שבחרת זה שירים שאני מאוד מאוד אוהבת אותם.
בהתחלה חשבתי שבחרתי יותר מדי שירי יום הזיכרון ואז הכנסתי את אריק ואמרתי.
לא, 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 שירים מדליקים לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, יקרה שלי, תשמעי, באנו, דיברנו וקדימה, עבודה.
אוקיי.
יאללה, שלך.
אז רגע, רואים את השקפים? את השקף המזעזע הזה. אני, אוקיי, קצת נראה לי כזה עקום, קצת עקום, אבל בסדר. אז אני אתחיל לדבר, תכף זה יסתדר. אז אני רוצה דווקא להתמקד בשקפים שהם לא השקפים, הם לא השקפים האלה שהולכים עכשיו לאיזשהו כנס, איזו מצגת של איזה כנס וזה שאני יכולה לשים תמונות, אלא דווקא שקפים שאנחנו נתקלים בהם הרבה פעמים במצגות בעבודה, שיש לנו המון המון מלל, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, וגם הרבה פעמים הם אומרים לנו, אל תמחוקו את המלל, המלל הזה זה חשוב, חייב להופיע על המצגת. ומה עושים במקרה כזה? זאת אומרת, איך בעצם אנחנו מביאים את זה לשלב שיש פה סיפור? צריך להבין משהו מאוד חשוב לגבי שקפים, ששקף זה לא איזה ישות נפרדת. הוא חלק, אם דיברנו על זה שהקהל עובר מסע, השקף הזה הוא חלק מהמסע. זה עוד תחנה בדרך שעוזרת לו להתקדם במסע, היא דוחפת אותו קדימה. ולכן הוא צריך להיות מאוד ברור. בתוך שקף אחד קטן מסתתר גם סיפור. גם בכל ההרצאה עצמה וגם בתוך כל שקף נפרד. ודיברנו על זה בהתחלה, על סטוריטלינג, שבעצם אנחנו סך הכל מחפשים חיבור בין המרכיבים. ברגע שיש חיבור, יש סיפור, ואפשר להעביר אותו, לבטא אותו החוצה. אז הנה, יש פה שקף לדוגמה, שקף באמת מזעזע. ברור שהוא מזעזע, כי נורא קשה בכלל לקרוא אותו. זה שקף מעולם הפארמה. אם אני אבקש מכם לקרוא, אתם לא תרצו לקרוא, ולכן אני באמת...
נכון, הוא לא עושה חשק בכלל להתיידד איתו.
לא, לגמרי, זה לא, נורא קשה להקל את התכנים האלה. עכשיו, נניח שבאמת במקרה הזה, אני חייבת להשאיר את כל התוכן כמו שהוא. זאת אומרת, אני חייבת, זה מה שיש, עם זה אני צריכה להסתדר, אבל אני רוצה שאנשים כן יהיו מסוגלים לקרוא מה שקורה כאן, כן להתחבר. אז הפתרון במקרה הזה, זה באמת, ברגע שקוראים את שני הבולטים, אפילו מספיק שקוראים רק את הפתיחה שלהם, את ההתחלה, מבינים שבעצם החיבור ביניהם הוא ציר זמן. מדובר על איזושהי תרופה שקרה לה משהו ב-2014, ואחר כך קרה לה משהו נוסף ב-2017, וברגע שאני מבינה את הדבר הזה, את החיבור ביניהם שזה על ציר זמן, אוי, איזה כיף, הנה, יש לי פתרון. אני יכולה עכשיו לצייר ציר זמן.
ורק שתדעי שיש כל מיני תגובות, ביניהן של הדס בן אישי, שהיא מנהלת, הם אומרים, לחופש כלכלי, קהילת פיננסים והשקעות, והיא מעריצה שלך, והשידור הוא מקסים, תודה לך, הדס.
תודה.
ולא נמשיך עוד, ניתן לך, כן.
הפתרון הוא פשוט, ברגע שעליתי על הסיפור כאן, על החיבור בין המרכיבים, על עצם העובדה שמדובר בעצם ברצף כרונולוגי, אני פשוט מציירת ציר זמן, ושמה את התאריכים על גבי הציר, ואז מאוד קל לי, את רואה את זה? את לא
כן,
רואה?
כן, אני רואה, את רואה מצד אני רואה ממול, בטח.
פתאום קל לי יותר להקל את מה שכתוב כאן, אני יודעת שמדובר כאן על איזושהי תרופה שקורה לה משהו בין, בשני התאריכים האלה, אז אפילו שיש כאן המון המון טקסט, וואלה, הנה, אני יכולה להסתדר איתו, זה עובד. אני יכולה, הקהל שלי מסוגל להתמודד עם זה. בואו נראה דוגמה נוספת.
איך, תסתכל, שוקי, איך פעולה כזו פשוטה, לקחת גוש של מלל, כי אין לי מילה אחרת, גוש של מלל, פשוט לעשות לו איזושהי חלוקה, ציר של זמן, שתי עמודות לפחות, זה מה שאני רואה ככה מכאן, נכון? אני לא שוגה.
כן, כן, זה שתי עמודות.
ושני תאריכים, יש שם 2014, 2017, וכבר יש לנו בעצם איזשהו סיפור. יש פה איזשהו סיפור, זה ברור לגמרי שמישהו מדבר, גם אם אני לא יודעת אנגלית ואני לא יודעת מה זה שם ומה אני עושה בכלל, יש פה איזשהו סיפור, יש פה איזשהו תהליך, משהו קרה בין 2014 ל-2017.
בדיוק, זאת המטרה שאנשים יסתכלו על השקף והיינו, אוקיי, אני יודע מה היא רוצה להגיד, אני מבין שיש פה איזה סיפור, יש פה בעצם תהליך על ציר זמן. פה יש סיפור, בדוגמה הקודמת שראינו, זה פשוט, בום, זרקו לי את המידע, לכי את תתמודדי איתו. ואת זה אנחנו לא רוצים, כי זה גורם לקהל שלנו פשוט להתרחק מאיתנו. הוא מנסה, הוא מסתכל על השקף, הוא מנסה להבין מה קורה שם, בזמן שאנחנו ממשיכים לדבר, ובום, איבדנו אותו. אם בהתחלה החזקנו לו את היד, והצלחנו ללכת איתו כמה תחנות, כאן יש סיכוי שכבר נאבד אותו, וחבל. אז הפתרון יכול להיות מאוד פשוט, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הקשר בין שני הבולטים שיש לנו פה. וברגע שעלינו על הקשר, קל מאוד לבצע אותו, לבצע אותו מבחינה גרפית. תראו רק באמת מבחינה פרקטית לעשות אותו, זה סתם קו עם תאריכים. אין פה יותר מדי, לא צריך להשקיע פה יותר מדי. בואו נראה עוד דוגמה, שקף שאני... אני מאוד אוהבת כל מיני תוכניות עבודה וסיכובי שנה.
כן, דיברנו קודם על תוכנית עבודה, כן.
כי זה, הנה, זה באמת, זה שקף אמיתי. אנחנו, שקף כזה כמובן שוב לא יעבור. אף אחד לא מבין מה הסיפור פה. זה פשוט עוד פעם רצף של מידע שאנשים לא מסוגלים להתמודד איתו. אבל יש פה סיפור. בעצם יש כאן סיפור שמספר האם הגענו ליעדים או לא, והקהל שלי רוצה קודם כל לדעת את השורה התחתונה. גם לגבי, דיברנו על זה במצגת עצמה, אוקיי, מה, לאן את הולכת לקחת אותי? אז גם פה אנשים רוצים לדעת את השורה התחתונה, ואת זה אני צריכה לספק להם. ורק אחר כך לרדת לפרטים. אז אני יכולה להציג את זה בצורה אחרת, בצורה סיפורית לגמרי. אני אציג את השנה, אני יכולה כבר לבוא ולהגיד להם, תראו, בעצם היו לנו משהו כמו 40% פרויקטים שהצליחו, 20% שהיו הם בטיפול ו-40% עוד בעבודה, שלא הגענו אליהם, ועכשיו אני יכולה בעצם לתת את הפירוט של כל אחד. עכשיו אני נכנסת פנימה. בצורה הזאת באמת עברתי את זה בצורה של סיפור שנתתי את השורה התחתונה. אנשים אמרו, אוקיי, יקלו את זה, בסדר, בואי עכשיו תספרי לי מה עומד מאחורי כל דבר.
זה גם יותר מעניין, האסתטיקה, יש היגיון מאחורי זה, זאת אומרת, זה גם מושך את העין, זה גם עושה לי חשק, נגיד מישהי שעכשיו יושבת, אם זה ישיבת העבודה שאת פורסת בפני את תוכנית העבודה, עושה לי חשק גם לקחת חלק פעיל ממש במה שיהיה כתוב שם. יש שקפים שיכולים לעורר אנטיגוניזם. זאת אומרת, גם אם אני רוצה עכשיו לבוא ולדבר על שיתוף פעולה, ואני אביא שקף שהתוכן שלו הוא לא, איך אני רוצה בכלל לייצר שיתוף פעולה? זאת אומרת, אני צריכה לבוא חכם גם באמצעות השקף.
לגמרי. וממש, גם, אנחנו תמיד רגילים באמת שהשקף הרי מחזק את מה שאנחנו אומרים, אבל הנה כאן במקרה הזה, אם אני בונה אותו באמת בצורה מעניינת, אני מספרת אותו אחרת לחלוטין. פתאום אני לא, אני בוא ויגיד, אוקיי, בואו תראו, בעצם ב-2018, היו לנו 40% ככה, 20% ככה. אני לוקחת את הקהל שלי ויוצרת איזשהו אלמנט גם של ציפייה, כי הוא אומר, אוקיי, אז בואי תספרי לי עוד, אני רוצה לשמוע. וזה נורא נורא חשוב, כי באמת ככה אני מחזיקה את הקהל שלי וגורמת לו באמת, כמו שאמרת, אוקיי, להיות מעורב ולהשתתף בכל הדיון הזה. בואו נראה דוגמה נוספת. למשל, יש לנו כאן את הדוגמה הזו. מדובר כאן על איזשהו רעיון עבודה, ואנחנו בעצם יכולים, יש כאן השוואה בין רעיון מובנה לרעיון לא מובנה. במקרה הזה אני ממש רוצה להראות איך אנחנו יכולים לקחת את השקף הזה, ושוב, גם במקרים הקודמים, להשתמש בחומרים שבתוך השקף. כשאני אומרת מובנה ולא מובנה, אני יכולה ממש לתת פתרון גרפי מאוד פשוט בעזרת החומרים שיש לי פה. אני יכולה לכתוב מובנה בצורה כזו ולא מובנה בצורה כזו. ואז עשיתי בעצם את כל העבודה.
לגמרי.
אני לא צריכה עכשיו ללכת לחפש תמונות, אני יודעת לגמרי. המון המון מהזמן שלנו, מהאנרגיה, הולכת לחפש אייקונים, לחפש תמונות, ואני תמיד אומרת, רגע, לפני שאנחנו הולכים למקומות האלה, בואו נסתכל בתוך השקף, עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם נקרא.
איזה תרגום ויזואלי אני יכולה לתת למלל שלי, לתוכן.
בדיוק. לפעמים זה פשוט להגדיל משהו וסיימתי את העבודה, כאילו, ואז הכל, פתאום כל הפוקוס מסביב לדבר הזה. מעבר לזה, שכאן בעצם אני גם כבר מספרת לקהל שלי מה נכון ומה לא נכון, שבעצם הרעיון המובנה הוא החיובי יותר כי הוא בצבע ירוק. אז כבר גם פתרתי את הבעיה הזו על הדרך. פתרון נוסף זה ממש ללכת אותו הדבר, אבל פשוט בנגטיב, ואז אני ממש צועקת את המידע שלי. זאת אומרת, אני, וואו, יש לי פה ממש אמירה חזקה. תמיד שאנחנו שמים דברים צבעוניים בגדול על כל השטח, זה, אנחנו צועקים את המסר שלנו. זה ממש לבוא ולהגיד, יש לי פה משהו חשוב שאני לא רוצה שתפספסו.
שוקי, תחשוב על טיפים. יש לך הזדמנות עוד לעשות איזה שיפוץ למחר.
כן, זה אוטוטו, אבל...
כן.
נראה עוד דוגמה, אני חושב שזו הדוגמה האחרונה ששמתי. 4 מודלים, שוב, כמה בולטים. מכיוון שיש לי פה מספר, אני יכולה לשחק איתו. שוב, יש לי איזשהו פתרון בתוך השקף שאני יכולה לעבוד איתו. וברגע שאני שמה אותו בגדול, אז הקהל שלי מסתכל, זה הופך למרכז. ואני גם חושבת על הקהל, אני אומרת, רגע, מה אני רוצה שהוא ייקח בסוף? אני לא רוצה שהוא יזכור את כל מה שכתוב כאן, אני רוצה שהוא יזכור שיש 4 מודלים. עם זה הוא יצא בעצם מתוך השקף הזה. זאת השורה התחתונה שלי. ולכן אני יכולה לכתוב את המספר, את הספרה 4 בגדול, ולחשב לספר את כל היתר.
כן, זה להיט, זה
כן,
מדהים.
כן, אנשים אוהבים מאוד הפתרונות
כן,
האלה.
כן, השימוש בספרות ובדר ובאופן שהסברת, זה חבל הזמן, זה עשה וואו.
נכון, כשאני פרסמתי את זה, זה עשה וואו, אבל גם המון פעמים ראיתי שמשתמשים בזה לא נכון.
נכון.
ואמרתי, רגע, תעצרו, זה לא תמיד הפתרון, נכון. לשים איזה מספר גדול. אז נכון. זה מתאים באמת, כשיש לי רשימה, שבאמת רשימה של בולטים, שאין באמת קשר בין איזה סתם רשימה, מספר 1 יכול להיות גם מספר 3, ואני פשוט רוצה להציג אותה בדרך מעניינת. אבל אם יש לי תהליך למשל, אני כבר לא אעשה ככה, כי זה לא מסמן לי, זה לא מספר סיפור של תהליך, תהליך זה יכול להיות חיצים, מדרגות, מספרים 1, 2, 3, 4, זה לא מתאים. צריך לבוא ולחשוב בדיוק מה מתאים זה, אז העליתי על זה פוסט, כתבתי לא כל חתיך הוא שיש בסביבה הוא מתאים לי, כאילו לא כל שקף חתיך מתאים למצגת שלי.
לגמרי. אני רציתי, עכשיו כשהראית את זה, אז להוסיף עוד איזשהו טיפ, כי אני מניחה שגם נשות ואנשי חינוך צופים בתוכנית הזו שלי, כי אני יודעת, למרות שיש את התוכנית האחרת שהיא יותר ממוקדת למקום הזה, אבל בימים האלה, בתקופה הזו, ולא רק, אבל בעיקר בתקופה הזו, יש לנו אלפים, אלפים, אלפים של מורים, של אנשי הוראה, שישבו והכינו כל מיני מצגות בזומים, ואחר כך העבירו את זה לילדים. ולפעמים יש לנו תכנים לימודיים, מה זה יבשים, בהיסטוריה או בספרות, או אני לא יודעת מה, יכולים ליפול על משהו יבש, שילדים יכולים למות מזה הרי. אז הנה, לקחת למשל, אם אני רוצה עכשיו לומר ארבעה דברים מאוד מאוד חשובים על הסיפור הזה, פשוט לתקוע שם את הספרה ארבע.
ממש לתקוע אותה.
כן, כן, והיא כבר, הילדים מתעוררים, במקום לתת איזה ארבעה פיוקים, אז הם ארבעה ככה מבטים. ולעלות באמת שמה, ולהוסיף אולי אפילו איזושהי תמונה, או מה, להתאים את זה, כי זה בטח לא שקף שמתאים לילד בכיתה ב', זה משהו שמתאים נגיד לילדים בכיתה י' א', י' ב', משהו כזה. אבל כן, לקחת את המקום הזה ולראות איך אפשר גם לזמן ולטעל אותו לטובת גם מורים ואנשי חינוך.
לגמרי, לגמרי. כשהתחילה הקורונה, יש לי אחות מורה, מורה ללשון.
וואלה.
בתיכון. והיא הראתה לי את המצגות שלה, אמרתי, אפרת, חכי, כאילו, קודם כל תצטרפי לקהילה שלי ובואי ללמוד. בדיוק,
שלא יהיה בושות למשפחה.
היום, לגמרי. היום היא כבר במקום אחר, הקורונה עשתה לה טוב גם מהבחינה הזאת, והיא ממש, היא כל פעם שולחת לי, רגע, עכשיו זה בסדר? עכשיו יש לה פונט אחד, עכשיו יש לה שני צבעים, לא?
נכון, נכון, ולא רק למורים, גם למרצים למיניהם, וזה לא רק הקטע הזה של שיווק ולבעלי עסקים, אלא גם מרצה, יש כאלה שמאמיסים, כמו שלקחו את הספר, צילמו אותו, העתק הדבק, ואנשים ככה צריכים לשבת ולנסות ולפענח. אז אם המצגת רק עבורך, אדוני המרצה, אז לא צריך מאחור. שים מחשב נייד מולך ושוט. אבל אם זה משהו שאמור לעבור ככה לסטודנטים, אז צריך לעשות את זה ככה בצורה אחרת. את לא תאמיני, אבל השעון שלנו, מה זה? הוא רץ ומתקתק.
מה זה? ואנחנו, צריך לסיים?
כן, אנחנו ממש בסוג של דקות אחרונות של שידור. עוד לא מסיימות, אבל סוג של. וכל מי שמגיע אליי לכאן, לתוכנית נפגשים מחוץ הקופסה, מקבל ממני מתנה.
באמת? וואי, את מפתיעה אותי מההתחלה.
איזה כיף, ראית? אם כבר, נכון? צריך שיהיה בסוף. לדעת למה אנחנו הולכים.
להרוז את זה כמו שצריך.
בדיוק, אני מקווה שעשיתי את זה. אז שירלי יקרה, אני אשמח לתת לך את התעודה הזו, שמה שכתוב כאן, ששמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ובהחלט נתת לנו פה דברים מאוד מאוד מרתקים, והחלק המרגש היה לאורך כל התקופה, מרגע שהכרתי אותך, וכאן זה היה סוג של סי, ובחרתי לצטט את אנג'לינה ג'ולי. אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. וא', בבקשה, זה בשבילך.
תודה רבה, יו, אני ממש
רוצה לחבב
אותך, וזה נורא.
חיבוקי קעקוע. ואני אשמח ככה לשמוע ממך.
אני צריכה להראות, אני רוצה להראות.
בכיף, תשוויצי לגמרי. איך הביטוי הזה באמת מתחבר אלייך למקום הזה של החשיבה הזאת, כי את כל הזמן גם מחוץ לקופסה חייבת להיות בהכנת המצגות, ולאן פנייך מועדות? בהיבט הקהילתי של הפייסבוק או בכלל?
קודם כל, המשפט הזה מזכיר לי מה שהרבה אנשים אומרים לי, אם אני הולכת עכשיו לעבוד על מצגת של מישהו, אז אומרים לי, אני לא אשלח לך את המצגת הקודמת שלנו כדי שלא תהיי מקובעת. ואני אומרת, לא, אני דווקא רוצה, כי זה אומר שאני הולכת להתרחק מזה כמה שיותר. שזה באמת, הרעיון הוא תמיד לחשוב אחרת, תמיד ללכת על משהו, לראות איפה הייחודיות של, של, של מי שאנחנו עובדים איתו, הייחודיות שלנו, כי גם אנחנו, בכל הרצאה גם אנחנו גם משווקים את עצמנו, מוכרים את עצמנו, וללכת להציג את זה בצורה הכי מיוחדת שיש, הכי יוצא דופן, ככה יזכרו אותנו, ככה אנשים יבינו שאנחנו חושבים אחרת ואנחנו יצירתיים, וזה נורא כיף, זה מרענן גם לנו וגם לקהל שלנו. ולאן פניי מועדות, וואו. יש לי הרבה תוכניות, ובאמת הקהילה, אני כל כך שמחה שפתחתי אותה, כי היא פתחה לי באמת עולם שלם של המון שיתופי פעולה, והזדמנויות חדשות, וכיוונים חדשים שלא חשבתי עליהם, והחלטתי שאני הולכת לעשות את זה. זה הקטע, שהיו לי המון רעיונות, והנה עכשיו הם יצאו לפועל, הרבה בזכות הקהילה.
את יכולה לשתף בכמה דוגמאות?
גם מוצרים חדשים, גם לשנות קצת את המבנה של העסק שלי, זה המון דברים שככה התחלתי לגבש לאחרונה, ואני שמחה, זה דורש קצת אומץ, אבל יאללה, בסדר, צריך ללכת עם זה.
ברור, אם לא עכשיו, אי מתי, לחיים אין פרק בית הרי.
נכון. אז רציתי גם להודות בהזדמנות זו לכל החברים בקהילה, שפשוט...
כפיים, כפיים.
כן, באמת, זה פשוט כיף לי ותענוג, ושידעו כולם שבאמת אני פשוט נהנית ולומדת המון גם, וזה ממש פשוט, אני נהנית מכל רגע, ממש. אין לי איך להעביר את זה אחרת. ותודה לך שהזמנת אותי, וממש ריגשת אותי היום. אני אחר כך שאפשר יהיה להתחבק אחרי הקורונה, אני אבוא במיוחד לחבק אותך.
ברור, מה זאת אומרת? נשב לנו על כוס קפה ונחשוב על שטאפים עתידיים לגמרי. אני ממש רוצה להודות לך שירלי, וגם לך שוקי כמובן.
תודה לשוקי.
ואני רוצה להגיד לך, תמשיכי ולכי עם זה, ולכי עם זה עד הסוף. ותפתיע אותנו עוד בקהילה המופלאה הזו, שיש שם באמת אנשים טובים ואיכותיים, שבאמת באו לתת יותר משבאו לקחת.
ממש,
וזה ממש משהו ככה. שהוא חשוב בעיניי, ואמרתי, אנחנו מתחילים עם ערך ולא בערך, אז אנחנו גם נסיים עם זה. אני רוצה להודות לכל הצופים ולכל המאזינים. בשבוע הבא, כמובן, באותה שעה, נפגשים מחוץ לקופסה, טפו טפו, בלי נדר, צריך להגיד בימים אלה. התחלנו בככה שיר שגרם לנו להתעורר, ואנחנו נסיים עם שלומי שבן, תרגיל בהתעוררות, כי אנחנו צריכים עכשיו את הכוחות לחלק
ה... זה מוקדש לאבא שלי שאוהב את השיר הזה.
אז מה שמו?
משה.
אז משה היקר, מוקדש לך באהבה מהבת המדהימה והמקסימה שלך. אז תודה רבה לכם, וצהריים טובים לכולם.
אפשר עוד פעם לבוא?
לאן הלך, אהובתי?
אני ממש לידך.
איפה האמא, האמא שלי?
אתה מזמן לבדך.
מה עם השמש, הטוב והרח?
שקע כמו שזרח.
אם כך ספרי לי, ספרי לי אם כך.
הכל סופר ונשמר, תויק ודובח.
אני שומע שוב פרשים.
אינך שומע דבר.
וריח מר עולה מן הרעשים.
והוא ילך ויגבר.
מדוע קר לי?
זה לא מאוד מסובך.
את מוכרה לי, אבל רחוקה.
אתה ליד עצמך, אני ממש לידך.
אם זהו רק תרגיל, זה אחר תרגיל מוסלח. השמיים צבועים בדיר, האופן מפויח. הכל חוזר
בדיוק. כל זה מתרחש
בזמן שכתבתם שירים.
ומה איתה אם כבר מדברים?
נותרו למי שזוכרים. אם כך בעצם דבר לא קרה, אם כך הכל קשורה,
תמיד היית עשוי לפשרה. אתה שוברת ליבי, אני ממש לידך.